חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב. וזה, תחזיקו חזק, לפרקליטות המדינה שהגישה היום 4 כתבי אישום. כתבי האישום הם נגד אופר דורון ובנו גל, איתי יפה ואמיר שדה, הנאשמים במעשה טרור, מעשה פזיזות באש וניסיון הצתה. דורון האב, תת אלוף במילואים, שהודח ממילואים אחרי שהודיע על סרבנות, והבן אף נאשמים בשיבוש מהלכי משפט. במקביל, מבקשת הפרקליטות לעצור את הארבעה עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם. בכתב האישום, הנאשמים צפו כי שיגור הנורים יורר פחד או בהלה בקרב ראש הממשלה ובני משפחתו. בכתב האישום צוין גם כי במידה שנור כזה פוגע ישירות באדם, הוא עלול לגרום לו לפגיעה חמורה, אני מבין בקביעות, זה נכון. הכתב הפוליטי של ערוץ 11, מיכאל שמש, הוסיף עם הרבה הכנה מקדימה, עם כפפות ועם טלפונים על מצב טיסה. כתב האישום מתאר את המחשבה הרבה שהשקיעו ארבעת הנאשמים סביב ירי הנורים לבית ראש הממשלה. אז כמה הערות משלי. זה צלש לפרקליטות כי היא פעלה בניגוד לדנ"א שלה. הרי הנאשמים הם מלח הארץ, ולא סתם מלח, מלח בטעם שלהם. ברור שלא ניסו לרצוח. הם אספו מידע וידעו שראש הממשלה כנראה לא בבית, אבל לא ירו סתם זיקוק לשמיים, ירו פצצה העשויה להצית. החישובים המדוקדקים שלהם מעידים על כך שהשתדלו שזה יפגע קרוב, אולי ממש בבית. ולעניין סעיף האישום על שימוש פזיז, שום דבר פזיז לא היה שם, אלא כוונת מכוון. מעצר עד תום הליכים? קצת הגזימה הפרקליטות. מעצר בית גם טוב. ומי שחושב שזה לא טרור, ויקיפדיה מגדיר טרור. טקטיקה של מאבק אלים המופנה כלפי אזרחים לשם השגת מטרות פוליטיות. בין השאר, טקטיקת הטרור מושתתת על הפעלת לחץ על ממשלים ועמים על ידי זריעת פחד. אז ככה כשמתחילים עם טנק שגונבים מהאנדרטה, אחר כך בטוחים שהצבא שלהם הוא מטיפים לסרבנות שתפרק את הצבא, בסוף מגיעים גם לירי. חייבים לעצור את זה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני יריב אופנהיימר, ואני היום השוטר הרע. שלושת החשודים בשיגור זיקוק תאורה ימי מעל בית ראש הממשלה עשו טעות. אבל היום ברור שלא מדובר באנשים שרצו לפגוע בראש הממשלה. הם ידעו שהבית ריק. עבורם, אנשי חיל הים לשעבר, פטריוטים ישראלים, ירי זיקוק תאורה לאוויר היה מיצג מחאה שנועד לסמן SOS, כלומר הצילו. הפרקליטות יודעת זאת היטב. מבינה שמדובר במחאה שגלשה מגבולות המותר, אבל לא ניסיון אמיתי לפגוע פיזית באף אדם, גם לא בראש הממשלה. ובכל זאת, בכתב האישום, התעקשה הפרקליטות לשרבב את המילה טרור, והמציאה לכבודם אישום חדש, מעשה טרור של מעשה פזיזות ורשלנות באש. מישהו בפרקליטות הבין שניפוח התקרית המצערת יכול לעזור קצת לדימוי הציבורי. הוא בחר להשתמש בכתב האישום ככלי ליחסי ציבור. ההזדמנות להתחנף לביביסטים, להוכיח להם שהפרקליטות באדם, ולא לצאת חליל לשמאלנים. המילה טרור צריכה להיות שמורה רק למחבלים, לרוצחים, לאנשים שזממו לפגוע, להרוג, לפצוע. ברוח התקופה ובלחץ ראש הממשלה, זילות המושג מחלחלת גם לפרקליטות ומודבקת למחאה. בינתיים, מחשש שהמון, החשודים נזרקו לעוד 10 ימי מעצר, למרות שהביעו חרטה וצער על המעשה המטופש. בכתב האישום, הפרקליטות מקריבה את חייהם של החשודים ומאשימה אותם בעבירות מופרכות. כעת נותר רק לקוות שמול העליהום מימין והספינים של נתניהו ורעייתו, ימצאו שופטים בלתי תלויים שידעו להחזיר את התיק לפרופורציות הראויות, ויעשו צדק עם החשודים. לא נשאר לנו על מי לסמוך, אלא על שופטינו העצמאיים, הנטולים מכל מחויבות פוליטית, לפחות לבינתיים.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד ויריב אופנהיימר.
קודם כל, בחרת נושא מקורי, אריה.
נכון, ולמה שנקרא גילוי נאות, לא תאמנו לא, בינינו את, את השוטר הזה. יש לי הערה אחת על מה שאתה אמרת על הפרקליטות, שהם מתחנפים ונהיו ביביסטים? הם מתחנפים לביביסטים?
הנה,
אפילו אני לא מדבר ככה על הפרקליטות. איך אתה מדבר על הפרקליטות? הפרקליטות שלכם, איך אתה מדבר עליה?
תשמע, התור המושחז שלך הוכיח את הטענה שלי, שהנה יש להם הזדמנות. סוף סוף נפלו לידיהם איזה שהם שלושה נבחים כאלה, שאפשר להדביק להם את מה שמדביקים להם, ולקבל מחיאות כפיים קצת מימין, אולי אפילו לקבל לשוטר הטוב אצל אריה אלדד, אתה יודע, זה שווה הרבה מאוד כסף בעולם הפרסום.
אני לא בטוח שהם עושים את זה בשבילי. אתה מנסה להמעיט בהיקף התופעה. כי מדובר בארבעה ולא בשלושה. נתחיל מזה. ואחר כך לשדר SOS, ככה אולי בחיל הים כשאתה במצוקה, אבל כשאתה מפגין שילמדו 1,000 תוקים לצעוק SOS, שלא יראו נורי תאורה.
בסוף אתה יודע שנושא הכוונה הוא יסוד משמעותי מאוד בדין הפלילי. הם לא התכוונו לפגוע באף אדם, לא במאבטחים, לא בראש הממשלה, וגם לא בשרה. לא, הם התכוונו לעשות מיצג מחאה שידברו בו, שאנשים ידעו שהוא קיים.
אז למה הם התחמקו ככה?
אני אגיד לך, לא תצליח לשכנע אותי שזה לא מטופש.
הם ידעו שזה פלילי.
לא תצליח לשכנע אותי שזה לא מטופש, אבל גם לא תצליח לשכנע אותי שזה טרור או מתקרב לטרור. וכשזורקים אותם לעוד 10 ימים בכלא, אחרי שהם כבר כמעט שבועיים שם, זה טירוף.
אני מצטרף לדעתך שאין סיבה להחזיק אותם בכלא. אם יש חשש שהם עלולים לעשות זאת שוב, אז שיחזיקו אותם.
הבעיה שלי שאם הפרקליטות מתקרנפת, אז יהיו גם שופטים שיתקרנפו, ואנשים ישלמו את המחיר.
באמת לא מתקרנפת. אני לא חושב שהפרקליטות מתקרנפת, אני חושב שהם הבינו שמתקרבים פה לגבול מאוד מסוכן, וצריך לסמן את הקו הזה.
ועדיין להשתמש במילה טרור, זה כבר בכתב אישום, לא בטור ברדיו. זה דבר מאוד משמעותי, ומי שבחר להשתמש במילה טרור, מתקרנף.
אבל לכן קראתי את הגדרת טרור מוויקיפדיה, מילה במילה, אחד לאחד.
אז בוא נקרא את החוק הפלילי ונראה מה הטרור בחוק הפלילי אומר. כי אתה יודע, להפחיד אנשים זה אפילו גם אני יודע לפעמים.
עכשיו, 5 בערב, עם אריאל דד ויריב אופנהיימר.
האורחים והמפיקים שלנו ערב, אסף נבו ואפרת קורמן, אחראי על השידור איציק אהרון. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב ליהודה כהן, אביו של החייל החטוף נמרוד כהן. שלום לך.
שלום.
הייתה ידיעה קשה היום על עומר נאוטרה, שנהרג בטנק שיהודה היה בו.
שנמרוד היה בו.
איך אתם מקבלים את הידיעה הזאת? מה זה עושה?
קודם כל אני אתקן, עומר נאוטרה נרצח, בדגש, הוא לא נהרג. להרג או להרג בקרב זה בזמן לחימה.
ואנחנו יודעים אנחנו יודעים באמת שהוא לא נהרג בקרב? כי הטנק נפגע מטילי נונטט.
אז אני אספר את זה בצורה מסודרת.
כן.
הטנק אחרי 6 קילומטר, התקיעו לו הבלמים ולכן הוא זחל, אוקיי? אפשר להאשים את צהל, אז זה חיסכון בשעות מנוע, וזה סיפור אחר. בשלב הזה, מכיוון שהוא זחל במהירות של 8 קמ"ש, מהירות של הליכה, מחבלי החמאס הצליחו להצמיד מטען באזור הנהג מנוע, דבר שנטרל את הטנק ופצע לפחות אנושות את הנהג שקד דהן, דבר שכמובן אחרי זה גרם למותו. בשלב הזה, המחבלים אילצו את שאר הצוות לצאת מהטנק בזה שהזרימו עשן לתוך הטנק, אילצו את עומר לפתוח את המפקד, ולצאת, הוא יצא, נמרוד יצא, וגם עוז דניאל, הם יצאו חיים, הם נשבו, ואחרי זה עוז דניאל ועומר נאוטרה נרצחו.
אז אכן, אני מסכים עם ההגדרה שלך, נרצח. לא, אני חשבתי ש...
אני חייב לדייק בעניינים האלה, זה מאוד חשוב.
אני מהסס להשתמש בביטוי נרצח על חייל שנפל בקרב, כי הוא... הוא יכול להילחם, אבל פה ודאי התיאור שלך מאשר את
השחייל.
ברגע ששובים חייל, ואחרי זה בחיים, ואחרי זה הוא לא בחיים, זה אומר שרצחו אותו.
נכון.
אנחנו לא ניתן שום קרדיט לחמאס.
יהודה, מה אומרים בצבא על האירוע הזה? מה שתיארת זה התחקיר הצבאי?
אם אתה רוצה להרחיב על זה, התחקיר הצבאי שאני דחפתי אליו, הוא התחיל בזה שנמרוד, בכל המועד סוכות, ימים לפני האירוע, הוא היה בבית, תוך כדי שיחה הוא אומר לי, ולפעמים אנחנו מחכים לטנק בעמדה.
מובילים אותו על מוביל, כדי לחסוך שעות מנוע, אני זוכר את זה.
לא רק זה, לפעמים אנחנו מחכים, זאת אומרת שגם אין התאמה בין הגעת החיילים להגעת הטנק, אז מביאים את החיילים לשם, הם מחכים שם על הגבול מול החמאס חשופים, ובזמנו החופשי נהג המוביל מביא את הטנק. זה הפקרות. זה מספר 1 של הפקרות. מספר 2 של הפקרות, זה הנושא שהטנקים לא נוסעים, כי צהל חוסך כסף, כמה הוא חוסך על זה שהוא מוביל זה במקום זה במוביל 2.7 קילומטר, אין לי מושג.
אבל בוא נדבר על האירוע עצמו, על התחקיר של מה שקרה באירוע עצמו.
אני מגיע לזה, אני מגיע לזה.
אוקיי.
שלוש, וזה כבר מקשור לאירוע, כשצוות לא נוסע בטנק שלו, צוות טנק לא נוסע בטנק שלו, הוא לא מתאמן על הטנק בתור צוות. ואז שיש אירוע, הוא גם לא מאומן, והתגובות שלו לא יהיו יעילות כמו צוות מאומן. וזה מקשר אותנו לאירוע של השבעה באוקטובר, שבקרות כל הדברים האלה, קל היה לחמאס, קל היה לחמאס לנטרל את הטנק ולהשתלט על הטנק.
זה, מה, הדברים שאתה אומר הם ברורים והם מכיסים, גם שנה אחרי הם מוצאים מן הדעת, אבל השאלה אני חושב שמעניינת בהקשר הזה, היא באמת היכולת לקבוע מה קרה מרגע ההשתלטות על הטנק, האם החיילים היו בחיים, האם הם עכשיו בחיים, אתה קיבלת עוד חיים מהבן שלך מאז השביעי באוקטובר?
כן, אני קיבלתי עוד חיים, גם משבועים שחזרו בנובמבר דצמבר שעבר, גם עוד חיים, שני מילים שאני מקבל צהל, משוח לתאריך מסוים, תאריך אחרון זה אמצע סוף יולי.
מצהל אתה מקבל את צמד המילים עוד חיים?
כן.
הם לא מפרטים מה הכוונה, מה עומד מאחורי.
הם לא מפרטים מה, הם לא רוצים לחשוף מקורות מידע, שזה דבר חשוב בפני עצמו.
ואתה יודע אם הוא היה יחד עם עומר בשבי, אם הם הופרדו, כי על פי צהל עומר, על פי צהל עומר...
עומר הוגדר כהרוג בשביעי באוקטובר.
כן.
אוקיי, עכשיו, אם נהיה יותר ספציפיים, אז הסרטון המפורסם שחמאס פרסם, אני ראיתי אותו בשביעי באוקטובר, בסביבות 12:30 בצהריים בבית שלי, על המחשב שלי.
כמעט כל עם ישראל ראה אותו.
בדיוק. הסרטון שמראה איך מוציאים חייל מהמיטה, מפתח המפקד, זה היה עוז דניאל, אחרי זה מצלמה זזה שמאלה, רואים את הבן שלי נשען שם על המג, אחרי זה יש חיתוך לקרקע, ושם רואים את נמרוד, תוך כדי זה שהם תופסים בשכפץ שלו, גוררים אותו על הקרקע, הוא חי ובהכרה, ורואים שם את עוז דניאל ועומר נאוטרה שוכבים דוממים.
והיום שמענו על כך שצהל קבע את מותו. יהודה כהן, נקווה לשובו במהרה של בלחה.
אני רק רוצה להגיד, אני חייב להגיד את המסר שלי, שהוא מאוד חד וברור, רק עסקה כוללת תחזיר את כל החטופים במסגרת הפסקת אש ונפיגת צהל מעזה, ומי שאחראי לבצע את זה וכרגע מונע את זה, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, ועל אחריותו בתור ראש ממשלה, זה תפקיד ציבורי, לא תפקיד אישי, הוא חייב ללכת לעסקה, אחרי 14 חודשים שהוא מעכב את זה, נתניהו חייב ללכת לעסקה במסגרת הפסקת אש ונסיגת צהל מעזה, גם אם זה יעלה לו במשרתו, כי חברה בקואליציה בן גביר, גולדקנוף וסמוטריץ' רוצים התנחלויות, משימתו הלאומית של נתניהו זה ללכת לעסקה במסגרת הפסקת אש, לשחרר את הבן שלי, לשחרר את כל החטופים.
יהודה כהן,
תודה רבה לך.
שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
שלום, ערב טוב.
נו, חשבנו שאנחנו קצת השתחררנו ממך, וזהו, חזרנו לשגרה של המלחמה. מה קרה בלבנון היום?
אני הזרתי מראש.
אתה הזרת, נכון? הדברים הוקלטו. מה קרה בלבנון היום?
טוב, אז מה שקורה לנו בשעה, בדקות האחרונות, זה ששני טילים נורו לעבר מוצב גרדיולה בהר דוב, אין נפגעים, הטילים נחתו בשטח פתוח, ככל הנראה, מה שמסתמן כרגע לפי גורמים בפיקוד צפון, הירי בוצע על ידי מחבלי חיזבאללה מאזור חוות שובה, צפונית להר דוב, מי שמכיר את האזור. צהל נערך ממש בדקות הקרובות לתקיפה משמעותית באזור הזה, במרחבים האלה. צהל אומר שזה אירוע חמור, ואני מניח שבדקות הקרובות אנחנו נראה שוב את ידי רמי התותחים נשמעים היטב.
אבי, לפני 4 שעות פורסמו באתרי החדשות בישראל, הכותרת הבאה פורסמה, גם ארצות הברית הזהירה את ישראל, מפרה את הפסקת האש בלבנון. ארצות הברית הזהירה את ישראל, אתם מפרים את הפסקת האש. אז יאמרו בחיזבאללה, אולי הכרטיס הצהוב שארצות הברית הוציאה דווקא לישראל, נתנה להם לגיטימציה לירי הזה, מתוך רצון לומר, חברים, יש פה הפסקת אש, בואו נעמוד בה.
קודם כל, אני לא יודע מה עובר במוחו של החיזבאללה, אני יכול להגיד לך מה קורה בישראל. ישראל, על פי מה שמסתמן, ההפרת סדר, ההפרת הפסקת האש שייחסו לה, זה אותו כדברים שטסו מעל שמי בירות, ולטענת ארצות הברית והצרפתים, זה בעצם ההפרת
התקיפה בבקעה לא נחשבת ביניהם?
תקיפה בבקעה, כל עוד שזה על אמצעים, אם זה על אמצעי התחמשות, זה לא הפרה.
לא, זה אנחנו אומרים, השאלה מה אומרים הצרפתים והאמריקאים.
גם אם זה לא נמצא בין הגבול לליטני? אתה יכול לתקוף כל יעד צבאי בלבנון?
התחמשות, כן.
אני קודם חייב להגיד משהו בעניין הזה. אם אתם זוכרים את השיחות שלי איתכם במהלך המלחמה, אמרתי, זה לא משנה מה הצרפתים יגידו ומה האמריקאים יגידו ומה העולם יגיד. בסופו של דבר, ישראל צריכה לקבוע משוואה בינה לבין עצמה. ומה שהיא רואה מבחינתה, חופש פעולה בלבנון, כשהיא קבעה שיש לה חופש טיסה וחופש פעולה בלבנון, היא צריכה להגדיר לעצמה מתי יש הפרות ומתי אין הפרות, ולפי זה לפעול. ולא שאיזה גוי בעולם יגיד לנו אם עכשיו יש הפרה ומותר לנו לפעול או לא לפעול. בעצם זה מה הריבונות שלנו כמדינה וכצבא חופשי בעניין הזה. לא שאני מלחמה חלילה או...
חלילה, מחרחר זה אני, אבל מה שירו על גלדיולה נפל בשטחים פתוחים, לא, אין נפגעים, נכון?
אין נפגעים, אמרתי, אני חוזר ואומר,
כן.
שטחים אבל פתוחים. אבל אתה, לא אתה לפי המקורות שלך, תהיה תגובה של צהל, שיכולה כן. גם לייצר תגובת נגד, ויכולה להסלים את האירוע הזה.
חברים, אל תמכרו את, את, את הגנרטורים, מוקדם מדי.
אגב, אם אנחנו חוזרים למה יגידו הצרפתים והאמריקאים, אז ברגע שיורים עליך, אתה מיד יכול להגיב בתגובה מיידית, אתה לא צריך לקבל אישום של שום דבר, זה חלק מההסכמים האלה. אני מניח שצהל, אם מספיק, הקצינים של צהל מספיק נחושים כרגע, הם יגיבו ב...
אבל אבי, תראה את הבחירה של החיזבאללה, לראות דווקא על מוצב צהל ועוד בהר דוב, לא לראות לעומק מדינת ישראל, אפילו ליישובים הראשונים על קו הגבול. יש פה איזה רצון גם שלהם לא להסלים, אלא לייצר איזושהי עזרה.
גלדיולה זה כל כך 23, אני לא מבין.
אז זהו, אז בדיוק, גלדיולה זה בדיוק הקטע שאם אתם זוכרים את התקופה שלפני השביעי באוקטובר, זה היה תמיד, כשחיזבאללה רצה לחמם את האווירה, הוא תמיד היה עורר לאזור הזה, מחוות שבא לאזור הר דוב, לכיוון מוסף גלדיולה וכל האזור מסביב, יוצר כאילו מה שנקרא, זה פתוח שדענו, אנחנו רואים שפה זה חוזר.
אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
תודה.
פרסומת אחת.
חדש במימון ישיר. הלוואה לקניית רכב באדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת, ניצב בדימוס יואב סגלוביץ'. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
היה היום אירוע מאוד מוזר ומאוד מטריד, שמעצר של בכיר בשב"ס כמעט נגמר בדוץ, שהמאבטחים שלו כמעט ירו על מי שעוצר. זה ריאלי מתאר כזה?
א', אני לא יודע, אני לא יודע מה היה שם, יש גם צו איסור פרסום, מה שמטריד אותי בעיקר, בלי שאני יודע את העובדות בכלל, זה שיש איזושהי חקירה נגד בכיר בשב"ס, בכיר במשטרה. כל היתר זה צבע. מה שחשוב הוא מה היה שם, אני מקווה בשביל כולנו שלא היה.
תשמע, כשהייתי בהתנתקות, הייתי בסנור, ומטעם הכנסת שמו לי מבטח. אז ממש לפני שפינו אותנו, אני ביקשתי ללכת הביתה כדי שלא יהיה דוץ. מה התפקיד של מבטח כשהוא רואה מישהו בא לעצור את מסור הבטחתו?
אני יכול להגיד לך, אני רק מניסיון העבר, לא פעם ולא פעמיים, תיחרי לביצוע מעצרים גם של אנשים שהיו מובטחים. ולכן כל התיאורים הגרפיים שראיתי אותם גם בעיתונות, אני לא יודע להעיד עליהם. אז אני לא יודע בדיוק מה היה שם. אבל קורה שבצוק העיתים צריכים לעצור או לעכב מישהו מובטח. בדרך כלל מישהו מובטח, הוא בדרך כלל, ברוב המקרים, עובד ציבור בכיר או נבחר ציבור, כפי שאתה יודע, היו לי מקרים כאלה בעבר, וכן, אנשים עוקבו, אז זה לא דבר חדש.
חבר הכנסת סגלוביץ', אתה גם ניצב בדימוס, וגם היית סגן שר לביטחון פנים, אתה מכיר את המשטרה היטב, אני בטוח שאתה גם מכיר אנשים במשטרה, מה אתה שומע מתוך המשטרה על מה שמתחולל שם בחודשים האחרונים, ומה בכל זאת אתה יכול לומר לנו על מה שלדעתך מתגלה בשעות הקרובות, ובטח יתגלה בימים הקרובים?
טוב, לגבי מה נמצא כאילו נשוא החקירה, אני באמת רוצה את האחרון שמפר צו, אני מקווה שגם השר לביטחון לאומי, היום בשש בערב לא יפר צו איסור פרסום. אבל לעצם העניין שאלת אותי, שאלה יותר רחבה, אני לא צריך לשמוע מתוך המשטרה, אני רואה בעיניים שלי, אני נמצא בוועדות הכנסת, אני רואה אירועים שמתרחשים, אני גם מביא את הביקורת שלי על הביצועים של חלק מהמקרים.
אבל בוא לא נדבר על החקירה, בוא נדבר באופן כללי, אתה שומע שמה שהשר מחליט את מה לחקור ומה לא לחקור, למי לתת חסינות, למי לא לתת, זה באזורים האלו, זה דברים ששמעת בשנה האחרונה?
אני לא יכול להגיד ששמעתי, אני אומר מה שאני אמרתי כבר לא פעם, גם פה. המשטרה נמצאת בתהליך לא טוב של צביעה בצבע פוליטי על ידי השר הספציפי הזה. אני מזהיר על זה כבר שנתיים, זה לא צריך בשביל משהו, זה התחיל מתיקון פקודת המשטרה, עובר כחוט השני, ולא אני צריך להגיד את זה, השר בעצמו אומר, הוא אומר מראש למי, לאיזה כיוון הוא הולך, ומי ירוויח מזה אם ילכו כך או אחרת. זה אירוע מאוד קשה ברמה הערכית. אמרתי, יש לי גם ביקורת מאוד קשה על קציני המשטרה הבכירים, כולל המפכ"ל הקודם, כולל המפכ"ל המכהן, שלא עצרו את זה, כי יכולתם לעצור את זה. יכולתם לעצור את זה לטובת אזרחי מדינת ישראל, ללא כל קשר לזהות הפוליטית שלי או של מישהו אחר. המשטרה אוכפת חוק, איננה כפופה לשר. ואת הדבר הזה, את המושכלות יסוד האלה, התערערו בתקופה הזאת. אני מקווה מאוד שיהיה לדבר הזה תיקון, למרות שהקלקול הוא מאוד גדול.
אז אתה בעצם אומר שקציני משטרה בכירים אין להם עמוד שדרה, הם כשמקבלים פקודות שלהבנתם מנוגדות לחוק, הם מתיישרים.
לא, אני לא אמרתי כל קציני המשטרה, אמרתי במספר אירועים, אם תרצה אני גם אתן כמה דוגמאות, שמתקשר שר, ואני הייתי בתפקיד במשטרת ישראל, שמתקשר שר לדרג נמוך לצורך העניין מפקד תחנה, וקורא אליו למשרדו, אחרי שהוא נחקר ומוציא תמונה של לחיצת יד, הבעיה שלי בוודאי השר, אבל קודם כל המפכ"ל שאפשר את זה, שקורא שר באמצע אירוע למפקד מחוז ירושלים לפני שנה פלוס, לבדוק מה הוא עשה באירוע, ומפכ"ל מאפשר את זה, זה בעיה שמפכ"ל לא עוצר את זה, שמפקד מחוז מאפשר לשר לרוץ למחלקה על חיקורות שוטרים, עם שוטרים ולאחר מכן להזמין אותיו ללשכתו אחרי החקירה, זה אירוע קשה מאוד, ששר מתבטא ואומר שאם יהיה כתבה כזו או אחרת בעיתון כזה אחר, כנגד קצין כזה אחר או שוטר כזה אחר, הוא יקדם אותו כה בעד המדיניות שלו. נתתי לך אוסף אקראי של הורים מאוד קשים, שקציני משטרה בכירים, פקדי מחוז מפכ"לים, צריכים לעצור את העניין הזה, כי זה לא קשור לתפקודו של שר כל שר, ולכן אני אומר, צביעה בצבע פוליטי, הוא אסון.
אז חבר הכנסת גלוביץ',
יש
ציבור רחב ששותף למה שתיארת ומודאג, והייתה לנו תחושה, עד היום בבוקר, אני מודה לי, שהמשטרה נפלה, שהעסק הזה כבר בלתי הפיך, שניצב שיש לו עמוד שדרה, שוברים את עמוד השדרה שלו ומטיסים אותו מהמשטרה. ואני מודה שהופתעתי הבוקר לטובה ממחש ומהחקירה הזאת שמראה שבכל זאת יש איזשהו שומר סף. עד כמה אתה מאמין היום ביכולת של מחש לתקן?
זה לא המשטרה, היא כפופה לפרקליטות.
נכון, אבל בוודאי, אבל היא מפקחת על המשטרה, מחלקה לחקירת שוטרים, מי שלא מכיר. כמה אתה סומך היום על מחש ביכולת ועל משרד המשפטים, ביכולת שלהם לתקן ולפחות להרתיע קצינים מלפעול בניגוד לחוק?
אז עוד פעם, אני רוצה, אם יש דבר מסוכן תמיד, זה הכללות. אז אמרתי את הביקורת המדויקת שיש לי כלפי פיקוד בכיר במשטרה. צריך לזכור, יש 30,000 שוטרים. 30,000 השוטרים האלה עובדים קשה כל הזמן, כל היום, נלך אחורה בזמן, לשביל אוקטובר, נלחמו והצילו.
זה ברור, אנחנו מדברים על הקצונה הבחירה שהקידום שלה תלוי בשר.
גם המובן מאליו ראוי שיאמר, אתה צודק.
אני אומר עוד פעם, אני חושב חשוב, כי זה 30,000 איש, חלקם שומעים אותי, חלקם היו פקודים שלי פעם, ואני, למרות שיש לי ביקורת וגם ביקורת קשה, אני לא מתבלבל ולא רוצה לעשות הכללות. אבל כן, הרוח כרגע שנושבת מכיוונו של בן גביר, לא מהיום ולא מתמול, לא בגלל האירוע של היום, שלא יודע מה הוא, היא רוח רעה של הכוונה, של פעילות, של כל מה שקשור להפעלת הכוח. הפעלת הכוח אינן בסמכות השר נקודה. בשביל זה יש מפכ"ל במשטרה, וראוי שמפכ"ל, גם המפכ"ל הזה, גם אם אני יש לי ביקורת על דברים שהוא עושה עד עכשיו, ראוי שהוא ילך קדימה, הוא מוביל ארגון שאין תחליף לו. אין תחליף לו.
דיברת על הפעלת כוח, איפה עובר הגבול בין מדיניות הפעלת הכוח, שזה המנדט של השר, והפעלת הכוח בפועל?
אני אגיד לך בדיוק איפה הוא עובר. מאחר והייתי בשני העולמות, הייתי גם מפקד במשטרה, והייתי גם סגן, ואני הובלתי מדיניות של מאבק בפשיעה בחברה הערבית. אז נתתי את הכיוונים הכללים שלם צריך ללכת, את מי, איך ומה לעשות, באיזה סדרי כוחות, לא אני קובע, קובע מפקד בשטח. צריך להבדיל, השאלה הזאת שתמיד נשאלת היא שאלה היפותטית.
לא, אבל אם השר קובע, אני לא רוצה לראות חסימות כבישים, לא אכפת לי מי חוסם, פותחים את הכביש בכוח. זה מדיניות?
אז אני מפה, מדיניות של אכיפת חוק, בהקשירים האלה הוא יכול להגיד באופן כלי, מי שיקבע בסוף אם לפתוח את הציר או לא לפתוח את הציר, זה המפקד הטריטוריאלי.
ויותר מזה, גם שר לא יכול...
אל מול האילוצים, אל מול האיומים ואל מול ביטחון הציבור. מרגע ששר מתערב ואומר, תביאו עלו, תביאו פרשים, זה דבר בלתי סביר, בלתי תקין, וכל מפקד משטרתי צריך להגיד לשר...
אבל צריך לומר ביושר, הטענה כאן היא יותר עמוקה מזה, זה לא רק איך צריך לפתוח את החסימות, זה גם למי מותר לחסום ולמי אסור לחסום, למי מותר להתפרץ לבית ליד ולמי אסור לרדת לאיילון, זה חלק מהסיפור.
אבל אני אגיד משהו יותר רחב, הסיפור הזה והכאילו בלבול, אנחנו כל פעם מייצרים כאילו בלבול, זה לא בלבול, הייתי בכל העולמות האלה, אין בלבול בין מדיניות לבין הפעלת הכוח. הפעלת הכוח רק המפקד. מדיניות זה תפקידם של מיניסטרים. פה יש לנו מיניסטר במקרה הזה, השר בן גביר, שהוא רוצה להיות שוטר. מה לעשות? לא קיבלו אותו למשטרה, והוא לא יכול להיות שוטר, ואסור לו כאיש פוליטי להיות שוטר. לי היה אסור וגם לא אסור. בהבדל אחד, הוא עובר על החוק כל הזמן. עכשיו, זה שר, עבריין, שעובר על החוק. אין מה לעשות. אני אומר, זה לא מהיום ולא מאתמול. מי ששם עבריין על כיסא השר לביטחון לאומי, זה ראש הממשלה הזה, שם סוכן כאוס בהגדרה, אבל הסוכן כאוס המרכזי, הוא איננו בן גביר, אלא נתניהו. תסתכלו על כל המסביב, מעבר לשלשל, מזמין אתכם לראות מה קורה פה בכנסת, איזה הצעות חוק, כל כולן, כוונתם לייצר כאוס בתוך השירות הציבורי, בתוך הצבא.
הצעות חוק זה בוודאי עניין פוליטי, שאם רוב נציגי הציבור תומכים בו, הם מחוקקים אותם. חבר הכנסת ניצן
בדיוק.
הייתי ולכן ראיתי הצעות חוק של טובות בעיניי ורעות בעיניי.
אתה לא ראית אפס קצהו של מה שקורה פה בכנסת ישראל. הבעיה הגדולה היא לא חברי הכנסת שרוצים להציע הצעות, אלא השותקים. חבורת אנשים גדולה מאוד בקואליציה הזאת, שרואה את הדברים האלה.
השותקים כתבתי ספרים. חבר הכנסת סגלוביץ', תודה רבה לך.
משפט אחד אחרון אם אפשר. אחרי כל הבלבול שאנחנו מנסים פה והתרלול, יש 423 חטופים בעזה. 101 איש, 423 יום. אי אפשר לעמוד מנגד. וכל הבטחות הדעת לא ישכנעו רק בדבר אחד. חובתנו להחזיר את האנשים אליהם. הממשלה הזאת נכשלה בזה. זה יד מלחמה שנכשלים בו כל הזמן, עוד פעם ועוד פעם. וצריך להגיע לעסקה כמה שיותר מהר.
חבר כנסת סגלוביץ', תודה רבה. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב. לאלוף במילואים עוזי דיין, לשעבר סגן הרמטכ"ל וראש המטה לביטחון לאומי. שלום לך.
שלום, ערב טוב. במילת תנחומים על בעצם נופלו של עומר מקסימי,
דוד 77, יהי זכרו ברוך. כן, היה לנו ויכוח ארוך. לא ויכוח, תקנו אותנו, שאמרנו שהוא נפל בקרב ואמרו שהוא נרצח. כי הוא נרצח לאחר שנשבע. אבל אנחנו על לבנון, וצהל פעל גם מעל בירות עם כתבמים, וגם בבקב פעל נגד מתקנים או כלי רכב צבאיים של חיזבאללה, וצרפת וארצות הברית אומרים שהפרנו את ההסכם. השאלה אם פה נחשף החיסרון, החולשה העיקרית של ההסכם הזה, שאנחנו תלויים בכל דבר באמריקאים, אם יגידו לנו מותר או אסור.
החולשה העיקרית היא שההסכם הזה נכפה עלינו במידה רבה. אנחנו סופרים את הימים עד טראמפ, אבל כל יום הוא כל יום, ועכשיו נדמה לי ירו שתי רקטות לכיוון ארדוף, אז יש לנו כבר הזדמנות להפר עוד פעם.
קודם כל, אם אתה אומר להפר עוד פעם, אתה מודה שהפרנו בפעם הראשונה, זה כבר כותרת.
ברדיו, אז אתם לא רואים אותי מסמן עם הידיים את המרכאות.
אבל שומעים את החיוב.
אבל מה האינטרס של מדינת ישראל? האם האינטרס הוא להמשיך את המלחמה בלבנון, ובאמת רצינו להמשיך ונכפה עלינו לעצור, או שאולי גם האינטרס הישראלי בסוף, אחרי שכבר רוב המטרות נפגעו, וכבר אין באמת בנק מטרות עשיר, אולי האינטרס שלנו גם היה להגיע לאותה הפסקת אש?
לא, האינטרס שלנו קודם כל לזכור את מטרת העל של המערכה הזאת, וזה איראן. דבר שני, דיברתם קודם על החטופים, יש את התושבים בצפון, שעד שהם לא חוזרים לגבולם, ודאי לא השגנו את מטרתנו, ואפשר גם לומר מה אנחנו רוצים להשיג בלבנון. אנחנו לא נפר את ההסכמה הזאת בינתיים, ואני מניח שאנחנו נפר אותה רק אם הצד השני יפר אותה. אנחנו צריכים לפחות תיקוני גבול דה פקטו.
עד כאן לבנון, אני לא רוצה להתפרס ללבנון על כל הרעיון הזה, כי בעיקר רצינו לשמוע את דעתך על מה שאמר רמטכ"ל לשעבר, שר ביטחון לשעבר, בוגי יעלון, שצהל מבצע טיהור אתני ברצועת עזה.
כן, נגזר עלינו לעסוק גם בזה. אני הייתי עכשיו 4 ימים בטורונטו ובוסטון, בכנס יהודי מאוד גדול, ואתם יודעים מה שאלו אותי כל הזמן שם? לא שאלו אותי אם זה נכון וזה ואיך קרה, שאלו אותי, תגידו, איך זה היה אצלכם רמטכ"ל ושר ביטחון? זה מה ששאלו אותי, ולא הייתה לי לזה תשובה טובה. אני יודע אבל מה צריך לעשות. אנחנו, היום הפורום שלנו מבטחי, מוציא מכתב לשר הביטחון, כיוון שהוא עוד לא קיבל את זה, אז אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים, אבל הוא מפנה אליו בקשה לבירור ונקיטת צעדים ברורים.
אז עוזי, אני מניח שמכתב דומה גם שלחתם לשר סמוטריץ', שאמר בקולו שהמטרה היא לכבוש את עזה, ולדלל את האוכלוסייה בחצי, תוך שנתיים. עכשיו בוא תסביר לי איך התבטאות כזאת של שר, לא אזרח מודאג בשבת תרבות, אלא שר בממשלה, קובע מדיניות. איך אתה לא נזעק על התבטאות כזאת? היא בעיניי הרבה יותר קשה, מאיימת, מאשר בוגי יעלון.
קודם כל, אם זה בעיניך, אז תכתוב אתה מכתב.
אני כתבתי, כן. את המכתבים שלי לא קוראים, אבל כן, מה...
לא לכל דבר שנאמר, ולכל דבר שאני מסכים אותו, לא מסכים אותו, אני כותב...
לא, אתה מתאמן פה, הרי בוגי אלון מסתמך על הדברים של סמוטריץ' ואומר, הממשלה בעצמה אומרת שזאת המדיניות שלה, אז למה אתה בא בטענות אליי? תבוא בטענות לממשלה שאומרת בקולה וגם מבצעת חלקי, שזאת המדיניות.
אני אגיד לך מה ההבדל. ההבדל הוא שברגע שמי שהיה רמטכ"ל ושר ביטחון אומר שישראל עושה טיהור אתני, הוא בעצם לא רק מאשים את ישראל ואתה נוח לך להסביר את הממשלה הזאת, הוא בעצם מתיר את דמם בחוץ לארץ של כל חייל, כל לוחם, כל מפקד, וכבר התחילו בירורים מסוג כזה.
עוזי, אל תעלב, אני איתה כמו פוליטיקאי. אני איתה כמו פוליטיקאי, כי אם הוא עשה את זה, אז סמוטריץ' עשה את זה פי 4 ופי 5, כי ששר אומר שזה המדיניות שהוא נותן לחיילים, וזה שונה מאזרח. אבל אתה לא יכול לבוא ולומר, זה נורא מה שבוגי יעלון עשה, והוא משחיר אותנו, כשהממשלה אומרת את אותם דברים.
יריב, יש המון דברים נוראים שאתה עשית, ולא כתבתי על זה מכתב. אני בעניין הזה מייצג את מבחינתי את הלוחמים, את אחוות הלוחמים ואת שלום הלוחמים, וזאת הנקודה המרכזית מבחינתי. במגרש הפוליטי אפשר גם להיאבק את המאבקים הפוליטיים הלגיטימיים.
תגיד, הוא לא מבין שהוא מפליל את הרמטכ"ל ואת אלופי המטכ"ל ואת כל החיילים? הוא לא מבין את זה, או ש... זה חזק ממנו?
תראה, אני לרוב לא נוטה להיות אישי בדברים כאלה מבחינת אנשים, ודאי לא מקרה של בוגי שהוא היה הסגן שלי ביחידה דרך אגב. אני לא יודע להסביר, אני רק חושב שאסור לנו לעבור בדבר כזה לסדר היום, ואם אני צריך להסביר, אז אתם יודעים, אומרים היום, אומרים פעם, דבריי יוצאו מהקשרם. אני חושב שבמקרה של בוגי, דבריו, קשורים לזה שאין קשר בין הנוירונים והמוח.
עוזי, אני לא... אני לא הייתי,
מה אתה יכול לעשות נגד זה? הלו הוא אזרח היום. מה, איך גורמי הביטחון, הרמטכ"ל, שר הביטחון?
אני אגיד מה אפשר לעשות בדבר כזה. א', צריך לעשות את זה רק מי שסמכותו וכך, ב', צריך לעשות את זה אחרי בירור, ולפחות לתת אפשרות להתחרט וכו', ומה אפשר לעשות? אפשר למשל להוציא אותו מספק, מסגל הפיקוד הבכיר. דבר שני, כן. אפשר להוציא אותו מכל פורום, מצבאי דרך עמותות וכלה במנהלים של רשתות חברתיות.
אתה יודע, עוזי, אני שומע אותך באמת, ואני לא מבין, לא מבין. מצד אחד, הימין הישראלי, כולל הממשלה, כולל אנשים רציניים, אומרים, צריך לשטח את עזה, אנחנו צריכים לגרש את האנשים מצפון הרצועה, תוכנית האלופים, להרעיב את מי שעוד נשאר שם. אחר כך אומרים בממשלה, על חורבות עזה אנחנו רוצים להקים את ההתנחלויות, זה היעד, אומרים את זה שרים בכירים, צהל בונה שם בסיסים, לא לשנה, לא לשנתיים, לעשור, לעשורים קדימה. אומר בוגי אלון, תקרא לזה גירוש, תקרא לזה תיאור אתני, תקרא... אני אומר, איך לקרוא לזה? איך לקרוא למדיניות שמוציאה חוץ האוכלוסייה, הורסת את בתיהם, ומקימה שם בסיסים במטרה...
אתה חושב שהוא צודק?
אני, עוזי, אני שואל איך אתה קורא למדיניות שיש
עכשיו.
לשמחתי, אני היום המראיין, ואני שואל אותך, מה המדיניות של צהל? איפה הוא טועה? האם צהל... לא, סליחה, לא צהל, הממשלה. האם הממשלה...
אתה
מתחבא
מאחורי
המיקרופון. אתה רוצה לדעתי, אני אענה לך לדעתי. אני חושב שהמדיניות שממשלת ישראל מובילה בעזה היא מדיניות פסולה. אני חושב שאנחנו מגרשים את האוכלוסייה במטרה לקחת להם את הקרקע. לא הייתי משתמש במושג תיאור אתני, אבל בהחלט כיבוש ומדיניות פסולה של טרנספר. זה מה שלדעתי אנחנו עושים. זאת המדיניות של הממשלה שמכריחה וגוררת את צהל לבוץ הזה, ואנחנו משלמים את זה גם בחיי החטופים. ואני לא צריך את בוגי אלון שיגיד לו את זה, כי אני שומע את זה משרי ממשלה בכירים, ואני שומע את זה מכל עבר במחנה שלכם.
קודם כל, הצלחת להתבטא יותר מוצלח מבוגי. דבר שני, אני חושב שהמדיניות שמבוצעת ושהצבא שמבצע אותה, היא מדיניות שאפשר לחלוק עליה, אבל היא לא מדיניות של תיאור אתני, והיא לא חורגת מגבולות הדין הבינלאומי. אני דרך אגב לתוכנית שנקרא תוכנית האלופים, שלדעתי לא מבצעים אותה, אבל אני למשל לא הצטרפתי אליה והציעו לי.
מדוע? כי אתה חושב שהיא פשע מלחמה?
לא בגלל שחשבתי שזה תראו את לי, לא, בגלל שאני אמרתי שהדבר הזה הוא לא באמת ישים, והוא לא יעבור אפילו לא בתוך החברה הישראלית.
אוקיי. Okay.
אלוף עוזי דיין, תודה רבה תודה. לך על הדברים האלה.
כל טוב.
שלום וערב טוב לפרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית באוניברסיטת בר אילן וחוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון.
ערב טוב.
ביידן, חנינה להנטר, בנו, זה לא ניגוד עניינים, זה ממש העניין שלו, נכון?
כן, זה די מפתיע, בייחוד כשהוא אמר רק לפני כמה חודשים שהוא לא ייתן חנינה לבנו. אבל כנראה שבכל זאת הרגשות הבאיים גמו לזה שהוא החליט כן לתת לו חנינה, בדיוק זמן קצר לפני שהוא היה אמור לקבל עונש על עבירות שהוא עשה, עבירות של מיסים ועבירות אחרות של החזקת נשק, בזמן שהוא היה מסומם ושיקר בבקשה לקבל את הנשק הזה. אז זה הפתיע, מפני שביידן לא כמו טראמפ, הוא לא כזה שהולך נגד המשפט, נגד משפט, חוק ונורמות, נורמות משפטיות, אז זה לא היה צפוי ממנו, בכל זאת עשה את זה.
ראיתי בתקשורת האמריקאית שיש הרבה הבנה לדילמה הקשה של האבא שיכול להוציא דנו מהכלא, גם ביידן אומר שנעשה להם עוול, ושזה משפט שכוון בעצם כלפיו ולא כלפי הבן, והוא משלם את המחיר וכו'. ראיתי שיש גישה יחסית צלחנית באמריקה לעניין הזה, דווקא הביקורת היא על השקר, על כך או על שינוי דעתו של ביידן, שמהלך הקמפיין הוא אמר, הוא נשאל שוב ושוב, גם בבית הלבן, האם הוא יעניק חנינה לבנו, והוא אמר שלא, והנה לפתע אחרי חג ההודיה, כנראה הכינוס המשפחתי שינה משהו.
נכון, אני חושב שמה שאתה אומר זה נכון מאוד. תראה, הביקורת של טראמפ היא יותר צבועה מאשר אחרת. הוא נתן חנינה לאביו של ג'רד קושנר, צ'רלס קושנר, כדי שיוכל למנות אותו שגריר לצרפת. בסך הכל, טראמפ נתן חנינה ל-144 אנשים שמחצית מהם, הוא עשה את זה בינואר 2021, זאת אומרת, בתקופת המעבר שהייתה צריכה להיות בין ביידן לבינו, ויש היסטוריה של שימוש לרעה בסמכויות הנשיא בעניין הזה, הוא לא הראשון שנותן חנינות, אפילו לגורמים משפחתיים, היו דברים כאלה מעולם, אבל זה קצת צורם בגלל זה שהוא, כמו שאמרנו, שהוא דמוקרט. אתם יודעים מי
תגיד, באמריקה, של חנינות נשיא? באמריקה אין בגץ? אני לא מבין.
אין בגץ.
לא בגץ היה פוסל את זה.
אין בגץ. יש דברים אחרים. יש סמכות לנשיא לעשות את זה מבחינה חוקתית. חנינות, יש שני סוגים של חנינות. יש שני מודלים. מודל אחד זה חנינה שנעשית באמצעים משפטיים, וחנינה השנייה שהיא חנינה פוליטית שהנשיא רשאי לעשות את זה. אבל רציתי להגיד לכם, מי הוא אלוף החנינות? שזה ביל קלינטון, שהוא חנן 450 אנשים, כאשר שליש מהם ממש בימים האחרונים לכהונתו.
אבל אני אומר לך משהו, אני אומר לך, איתן גלבוע, גם אצלנו עשו חוק חנינה מיוחד למוכרים נגד ההתנתקות, יש אצלנו גם חנינות, אבל מה שצורם כאן, זה שהרי מדובר בבן אדם שנבחר, הוא אמור לשרת את המדינה שבחרה בו, והוא משתמש בכוח שלו על מנת לחרון את הבן שלו. ואני שואל, בשמם של אמריקאים רבים אחרים שיכנסו בשבועות הקרובים לכלא על אין ספור פשעים, למה ביידן, אנטר ביידן, זכאי לחנינה, כי יש לו קשר עם הנשיא, ולעומת זאת עשרות אלפי או אלפי אמריקאים אחרים הלכו לכלא?
אז מה, אתה מחפש צדק?
לא, אני בכל זאת מחפש להביע את מה שציפיתי לראות יותר בתקשורת האמריקאית, בכל זאת את הכעס על זה שזה מהמקפצה. בסוף הבן אדם שאמור לייצג ערכים דמוקרטיים, ליברליים, שלטון החוק, שוויון בפני החוק וכו', ברגע האמת, כשמדובר בבן שלו, וזה לא דילמה קלה, אני לא מזלזל בה, אבל ברגע האמת, הוא בוחר דווקא בטובת בנו, ועוד עם תירוצים שנשמעים כאילו כתבו אותם בקיסריה או בבלפור, ואומר לאמריקאים האחרים, אתם לא הבנים שלי, לכן אתם לא תקבלו חנינה ותלכו לכלא, גם אם אתם חפים מפשע או שזה עבירות קלות יחסית וכו'.
תראה, אני חושב שמה שצריך להדיג יותר זה הדוגמה שהוא נתן, לפני שטראמפ כבר הודיע שהוא ייתן חנינות בכמויות מסחריות, בעיקר לאלה שתקפו את בניין
הקונגרס. בוודאי הכשיר עכשיו את העניין הזה, כן?
בשישה בינואר.
אבל זה עדיין שונה שזה בני משפחה. אתה יודע, זה עדיין שונה. יש פה...
פרופסור איתן גלבוע, אנחנו חייבים לסיים. משפט לסיום, בבקשה.
לא, אז אני אומר, אני חושב שטראמפ ינצל את זה כדי לתת חנינה להרבה מאוד אנשים, בעיקר לתומכיו, וזה יערער עוד יותר את נאמר, את המערכת המשפטית האמריקאית, אבל בכל זאת אני אזכיר שקלינטון נתן חנינה לאחיו למחצה, רוג'ר קלינטון, זה לא פעם ראשונה שנשיא מכהן נותן חנינה לבן משפחה קרוב, אז ביידן לא מייצר כאן איזשהו תקדים שלא היה
בעבר. תודה רבה. תודה רבה, פרופסור איתן גלבוע, פרסומות. שלום וערב טוב לעורך הדין גונן בן יצחק, מתנועת קריים מיניסטר שמייצגת משגרי הנורים. שלום לך.
שלום, שלום וערב טוב.
גם אתה חושב כמו יריב איתי כאן שהפרקליטות הפכה ביביסטית?
אני לא רוצה להגיד ביביסטית, אני חושב שההחלטה הספציפית הזו של הפרקליטות לגבי ארבעת החבר'ה מקיסריה, אני חושב שהיא החלטה שהיא פחות משפטית ויותר פוליטית. זה עוד לא הופך את הפרקליטות לביביסטית, אבל זה הופך אותה לפרקליטות כנועה, קיבלה החלטה תמוהה, גם משפטית היא החלטה תמוהה.
למה? סעיף הטרור שם הוא זה שמפריע לך בעיקר?
קודם כל סעיף הטרור, שהוא תלוש, הוא לא מוצדק, אתה יודע, אני מסתכל על הרבה מאוד תיקים מתקופת שומר חומות, של צעירים מהצפון שירו זיקוקים באופן ישיר על שוטרים כדי לפגוע, תוך כדי המהומות של שומר חומות, וזה לא היה תיק טרור, ופה באירוע שהיה אירוע מחאה לא מוצלח, אני אומר את זה, אתה יודע, מהיום הראשון, שהאירוע היה אירוע לא מוצלח, אירוע ש... שלא היה צריך לקרות, שהם יצטערו עליו גם תוך כדי חקירה, הם גם עכשיו מביאים חרטה, לא הייתה להם כוונה לפגוע, אגב, גם הפרקליטות היום אמרה בהגינותה בבית משפט, שהם יודעים שלא הייתה להם שום כוונה לפגוע ולהפוך את זה לתקטרו.
בשיחות הלא פורמליות שלך עם הפרקליטות, אתה מזהה שם שאולי זה מנוף בשביל להתחיל בגדול, ואחר כך להצליח דרך זה לרדת מהאישום, או של דעתך עם נחושים, וזה האישום, והם הולכים על הנושא של טרור?
הייתה נחישות גם במהלך חקירה, גם כשבשבת ידעו שלא מדובר פה באירוע של ניסיון פגיעה במישהו. כל הזמן היה ניסיון של משטרה, כי בעצם משלושה ימים אחרי שהם נעצרו, נגמרה חקירת שבק. ומאז המשטרה לקחה פיקוד, והמשטרה סימנה מההתחלה את העיגול הזה שצריך להגיע לה במטרה.
השבק פרסם הודעה שמדובר באירוע טרור.
לא, 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 לא.
בתחילת הדרך? כן.
לא, 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 לא. מי שפרסם את הדיווח היה גורם במשטרה, שאחרי זה יחסו את זה לשבק, ואני יכול להגיד לך שפנו לשבק לקבל תגובה שם, השבק לא רוצה להגיב לאמירה.
אבל גונן,
שמדובר באירוע, אירוע הכי חמור של פגיעה בסמלי שלטון מאז רצח רבין, ואני שאלתי אחרי זה, אחרי האמירה הזו של האומללה של אישה משטרה שפרסם את זה, שאלתי אם הוא שכח שהיה רצח של שר.
אבל גונן, אין לנו הרבה זמן, אתה מזהה בפרקליטות גם איזה רצון להידבר איתכם, לנסות להגיע אולי לאיזה עסקה, לרדת, או שאתה רואה פה נחישות?
עוד מוקדם, אנחנו עוד לא ראינו תחומי החקירה, זה עוד מוקדם. אני כרגע לא רואה את זה שהם סימנים שמישהו עושה.
ואתה מרגיש שיש מעורבות פוליטית במהלך הזה? גם של הפרקליטות? גם של המשטרה?
אני לא יודע אם זה נכון, כשמדווחים שהפרקליטות עוד לפני שהודיעה לנו על כתב האישום, הודיע לאיזה גברת שמנסה להפוך להיות קורבן עבירה, עבירת רצח, היא מודיעה לקורבן במשהו שלא קורה אף פעם, כולנו מבינים מה קורה פה.
תודה רבה, נגמר לנו הזמן, ערכו והפיקו אותנו היום אפרת קורמן ואסף נבו, אחראי על השידור איציק אהרון, עורכי הדיגיטל אחיה כהן, אליעזר בן יהודה ורעות מתתיהו ארגון, אחרינו ספורט עם קופמן והיללי. תודה רבה.
תודה, יהיה להתראות.
להתראות.